הפודקאסט בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחול בנושא אימייל מרקטינג, אווירות אימיילים ובחירה והטמעה של מערכות דיוור.
CRM.buzz, בלוג ופודקאסט בנושאי ניהול קשרי לקוחות, חוויית לקוח, שיווק, שימור לקוחות, טכנולוגיה ודאטה. מגיש סלע יופי.
אני מדבר לך אפילו על אלגוריתמים שעוזרים לך לבחור אוכלוסיות שאתה לא חשבת עליהם, ויגיד לך, לא חשבת על משה ודוד, תשלח להם. מהניסיון בעבר, סוג כזה של קמפיין עובד טוב איתם, והוא מוסיף לך אוכלוסיות, הוא משנה לך אוכלוסיות בתוך הקמפיין, ואחר כך מראה לך איך הוא גם צדק בקונברז'ן רייט. אז יש היום בעולמות ה-AI והמרקטינג דברים מטורפים, היכולת לעשות סימולציה לפני הקמפיין, ולדעת אם אני רץ עכשיו את הקמפיין הזה, איך הוא יצליח, כמה כסף הוא יביא לי.
אתם על CRM.buzz. ועכשיו?
אלן שמיר סגל, מוביל פעילות אורקל מרקטינג קלאוד בישראל ובעוד כמה מדינות.
אלן סלע.
אזור הים התיכון פלוס, נכון?
אזור הים התיכון הקרוב אלינו פלוס, בדיוק.
יפה מאוד. איפה הפודקאסט הזה מוצא אותך? אנחנו מכירים, עשינו איזה חשבון, לפחות 20 שנה.
כן.
ספר מאיפה אתה בא.
טוב, אז אני שמיר סגל, גר בראשון לציון, נשוי באושר ואושר, אבא לשלושה ילדים מדהימים, ואני כבר 25 שנים מתעסק בעולמות האלה של דאטה ומרקטינג ואנליטיקס וכל מה שקשור ביניהם. התחלתי את הקריירה שלי בחברה בשם ג'יסטאט, כאנליסט, כדאטה מיינר, מה שהיום קוראים דאטה סיינטיסט, רק שאז קיבלנו שליש מהמשכורת. ואחר כך ניהלתי לא מעט פרויקטים אנליטיים, פרויקטים בעולמות הפרדיקטיב אנליטיקס, דאטה סיינס, מה שנקרא היום שוב. אחר כך במשך הרבה שנים עשיתי שיווק ומחירות, גם בג'יסטאט וגם בחברת בת של ג'יסטאט שהתעסקה בעולמות התוכנה. ולפני כשנתיים אני עברתי לאורקל, רציתי לעבוד בחברת קורפרט גדולה, ומצאתי...
הצלחתי
בגדול. ומצאתי מקום מדהים, שכיף לעבוד בו. והיום אני מוביל פה את המחירות, את הפעילות, בעולמות של אורקל מרקטינג קלאוד, בישראל, ובמדינות נוספות, כמו יוון ומלטה וקפריסין ועוד כמה. ונהנה מאוד מהעבודה ומהעשייה, גם פה בארץ וגם בחול.
אתה יודע, אנחנו שנינו, אפשר להגיד עלינו שאנחנו מבטיקי הבריגדה כזה. אני התחלתי את... את הניסיון שלי בעולם הדיבור כשזה היה בדואר, וגם אתה מבטקי הבריגדה, והיה מעניין לראות שבעצם עולם השיווק כמעט חזר לאותה נקודה. כלומר, עשה סיבוב כזה מטורף, מטאורי, כמו טיל בליסטי שטס ויוצא מהאטמוספירה, ועכשיו הוא חוזר לאיזושהי קרקע מציאות. אני מתכוון לזה שקורים עכשיו דברים מעניינים, גם סביב נושאים שקשורים בפרטיות, וגם סביב זה ש... המניע או המנוע של עולם הטראקינג בעצם, שמבוסס על קוקי צד ג', כל המשחק הזה בעצם הולך להשתנות, ואנחנו חוזרים לעולמות שבהם הלקוח, פרטי הקשר עם הלקוח, אז אולי פחות עושים דיבור בדואר היום, אבל הפנייה הישירה אל הלקוח הופכת להיות איזשהו מטבע מאוד מאוד משמעותי.
נכון, האמת שזה נכון מאוד. אנחנו דיברנו קודם, אנחנו מכירים כבר המון המון שנים. אני עכשיו חושב את זה, אני שמע נורא זקן, אבל כשהתחלנו את הפעילות, וואלה, לא היה סושיאל, כשהיה דיגיטל. אז כמו שאמרת, הייתה פה איזשהו סיבוב. הכל התחיל מדאטה שיש לארגון, אחר כך עבר הרבה מאוד לעולמות הדיגיטל, לתרד פארטי קוקיז תפסו תפקיד נכבד מאוד. ונראה שהיום אנחנו באמת חוזרים, אני לא אגיד אחורה, אבל חוזרים בחזרה להישען על פרסט פארטי קוקי. קודם כל, סלע, מה המשותף, אתה זוכר את הוא גפלצת מרחוב סומסום?
ברור.
אז מה המשותף לו גפלצת ואנשי שיווק? שניהם אוהבים, עוגיות.
כן, בדיוק, אם נסתכל פה על הצלחת, מלאת העוגיות.
אז זה נכון, שמע, third party cookie זה אותו סקריפט כזה שמאפשר לארגונים לטרגט את הלקוחות שלהם גם באתרים שהם לא הנכסים שלהם, הפך להיות הבסיס לשיווק דיגיטלי, כולנו מכירים את הפרסומת הזו שרודפת אחריך, אתה נכנס לחפש טיסה בדובאי, ואחר כך אתה תראה אותה בכל רחבי האינטרנט, ותתחיל לקבל הצעות מחברות כאלה ואחרות על חופשות בדובאי, אנחנו מכירים את זה. עכשיו, גוגל, מתוך רצון להגן על הפרייבסי של לקוחות שלהם, החליטו שמ-2023 הם מפסיקים עם הדבר הזה שנקרא third party cookie. עכשיו, פיירפוקס וספארי כבר שמה, וגם גוגל מצטרפים לחגיגה.
עם חרום.
עם חרום, בדיוק. כן. עכשיו, אורקל, אורקל היא חברת דאטה, היא חברה שצמחה מעולמות הדאטה. לא הרבה יודעים, אבל לאורקל יש את מה שנקרא אורקל דאטה קלאוד, שזה בעצם מאגר הנתונים על הקוקיז הכי גדול בעולם. 8 מיליארד קוקיז, יש שם אלפי אטריביוטים שכל מיני ארגונים בעולם, או אתרים בעולם, שאוספים מידע על הקוקיז האלה, מוכרים אותו לאורקל וחברות כמוה. ואני ראיתי את זה שהגעתי לאורקל, אני נדהמתי. יש שם הכל, כלומר, לא על לקוחות מזוהים, אבל על קוקיז. כלומר, אם מחר יש איזשהו מפרסם שרוצה לדעת על לקוחות במזרח ארצות הברית, גילאים 20 עד 30, שעכשיו אין מרקט לשעון יוקרתי, או לטיסה לפריז, או ליאכטה, וואלה, הוא ימצא שם אודיינסים כאלה. ומבחינתו זה קל אחר כך לטרגט את, את הלקוחות האלה.
אבל הדבר הזה בעצם הולך למות
מ-2022. מ-2023, לקראת סוף 2023. הדבר הזה לא יהיה עוד. עכשיו, המשמעות היא שלמשל אורקל, הדרך שבה היא רואה את זה, שהיא נשענה על ה-DMP, כן. מה שנקרא אורקל Data Cloud, שהיא מעבירה באמת מרכז הכובד מ-Third Party Cookie למה שנקרא First Party Cookie ו-First Party Data. כן. בדיוק. להישען על הדאטה שיש בארגון, גם במערכות הלגסי שלו וגם במערכות ה-CRM שלו, וגם בנכסים הדיגיטליים ומה שהוא אוסף בעצם. אני חושב שהמשמעות המרכזית של כל השינוי הזה זה שארגונים יחזרו להשקיע בעולמות האימייל מרקטינג. אני גם ראיתי מחקרים של ארגונים שכבר מדברים על זה שהם יצטרכו להשקיע 25%, 30% יותר בעולמות האלה. אני חושב שאפילו הרבה יותר. ואנחנו נתחיל לראות את זה יותר ויותר. נתחיל לראות ארגונים שמוכנים לצ'פר הרבה יותר את הלקוחות שלהם, אולי אפילו לשלם על הלקוחות שלהם, לתת להם הטבות ערך, תמורת זה שהם יזדהו.
שהם יהפכו להיות מזוהים.
שהם יהפכו להיות מזוהים, יזדהו, ואפשר אחר כך לתקשר איתם בצורה יותר שוטפת בערוצים הקלאסיים של אימייל, סמס וכיוצא בזה.
מה זה עושה, אתה יודע, לפני עשור היו, ויש אתר שעוקב אחרי זה, ממפה אותם, היו כמה מאות טכנולוגיות מרטק, מרקטינג טכנולוגיסט. היום אנחנו יותר מ-8,000. דעתך זה יקווץ את ה... את המספרים חזרה, בטח זה לא יחזור להיות כמה מאות, אבל...
אני לא חושב שזה יקוות את זה. כל עוד יש סטארט-אפים בחוץ, ויש אנשים יזמים בחוץ, ויש אנשים שמבינים שיווק וטכנולוגיה, ויש כסף בחוץ לאנשים כאלה, אז יהיו עוד ועוד 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 לוגויים. בתפיסה שלי, קודם כל זה טוב שיש הרבה חברות כאלה, כי תמיד יש חדשנות ותמיד יש דברים מעניינים ויש דברים מרתקים שם. הקושי הגדול, אם אני מסתכל מהצד של ארגונים, אני מפגש עם המון ארגונים, בסוף היום זה אינטגרציה. איך מחברים את כל הכלים האלה בשביל שבסוף היום ידברו ביחד? ואני נפגש כל יום עם ארגונים שלא נמצאים שם, שיש להם מרקטינג אוטומיישן, והם יודעים נהדר, החבר'ה בשיווק, כמה לקוחות יביקרו באתר, אם יביקרו פעמיים או 5 פעמים ביום האחרון, ואיזה אימיילים הם קיבלו, ואם הם פתחו או לא. אבל החבר'ה במוקד שירות, אין להם מושג על המידע הזה. ואני לא מדבר על ארגונים מדחים, אני מדבר על ארגונים הכי גדולים בארץ, שלא מצליחים לקשור את הקצוות האלה.
הדאטה נשארת סיילוד.
הדאטה סיילוד, ואין אינטגרציה. אין אינטגרציה. וארגונים שיש להם מרקטינג אוטומיישן, ומראים לי הצעות מצוינות במרקטינג אוטומיישן, באימייל או whatever. אבל כשאני נכנס לאתר, אני רואה בכלל הצעות אחרות, כי הכלי פרסונליזציה לא מדבר עם כלי המרקטינג אוטומיישן. אז אני חושב שזה האתגר בסוף היום המרכזי שעומד בפני הארגונים האלה, ואני יכול לשוות את זה באיזושהי אנלוגיה מסוימת לחיית או חליפה. אני רוצה חליפה יפה, אוקיי? אז אני יכול לקנות את הבדים ואת הריצ'רצ'ים ואת הפייטים ואת הכיסים ואת את הבד, ולתת את זה לאיזשהו תופר או לחיית טוב, והוא ירכיב לי יופי של חליפה. אז ייקח לו זמן, חליפה בסוף תהיה נהדרת, אבל עם הזמן היא גם תתחיל להיפרם ו...
אני חושב שפה הדוגמה היותר טובה זה שהארגון הוא עירום, המלך הוא עירום, מרוב חליפות.
זה גם נכון. אז ארגונים הם מבינים שבמקום לבנות לבד את החליפה הזאת, אוקיי? ובאנלוגיה הזאת, החליפה זה הטכנולוגיית מרקטינג, והטכנולוגיית לויילטי, והטכנולוגיית פרסונליזציה, והאיסוף דאטה, וכל הדברים הללו שבסוף מרכיבים את החליפה, והרבה יותר נוח להם בסוף היום לבוא ולקנות חליפה מוכנה. לחסוך ים זמן ועבודה על אינטגרציה, לעבוד עם ספק אחד שבסוף היום נותן להם את הכל בצורה מחוברת, וגם לא מעט פעמים גם אפילו לחסוך כסף. עכשיו, המגמה הזאת, בגלל שאני גם עובד לא מעט באירופה, אני רואה את המגמה הזאת ביתר סט באירופה. ארגונים מובילים שיש בהם המון המון כלים וטכנולוגיות שמתחילים לעשות קונסולידציה ולחבר את הדברים. אני יכול לתת דוגמה, אני הייתי מעורב בהזדמנות שהייתה לנו, שגם זכינו בה בחברה בשם מידיה מרקט, לא יודע אם אתה מכיר, ומי שמסובב באירופה, בעיקר מזרח אירופה, זה רשת ענקית שמוכרת גאדג'טים ומוצרי אלקטרוניקה וספרים וכל מיני דברים כאלה מדליקים. אתה יודע, וזו חברה מובילה, תיקח אותה לכל אחד מהריטלרים הענקיים פה, ארגוני ענקי, חברה בינלאומית ענקית. ובסוף היום הם אספו נתונים עם גוגל אנליטיקס, והשתמשו ב-MRCIS בשביל לעשות מרקטינג אוטומיישן, והשתמשו ב-Commerce בשביל לעשות לויאלטי, והיה להם SaaS לאנליטיקה, והיה להם איזה דאטה לייק כזה, שלב הם הביאו את כל הנתונים בשביל לפתח מודלים של NBO, וזה נייטמר של אינטגרציה, נתונים לא מסוכנים. ובמשך 6-7-8 חודשים גג, החלפנו להם את כל הדבר הזה עם פלטפורמת מרקטינג אחת, שכוללת את כל הרכיבים שדיברנו, מרקטינג אוטומיישן ופרסונליזציה ולויאלטי ודאטה ואנליטיקס ו-NBO, וגם כל אחד מהקומפוננט האלה טוב יותר, כי הכלים טובים יותר, ובסוף יום הדאטה התקני יותר, אז גם המודלים של ה-NBO יותר טובים, כי יש מידע הרבה יותר התקני. אז הארגון גם חסך כסף בסוף היום על ה-total cost of ownership שלו, לעבוד עם פלטפורמה אחת במקום עם 20 ספקים. גם חסך ים כסף על אינטגרציה, וגם נהנה מיכולות טובות יותר בכל אחד מההיבטים האלה. ואני חושב שאנחנו נראה את התפיסה הזאת גם פה בארץ, יותר ויותר בשנים הקרובות. עכשיו, אני לא אומר שלא צריך להוסיף נקודות פתרונות קצה כאלה ואחרים. מן הסתם כדאי לקחת פלטפורמה טובה, כמו אורקל או כמו אחרות, שהן פתוחות ומדעות לדבר עם כלים אחרים, ככה שאם יש איזשהו solution endpoint שהוא סופר מדליק וממש תורם, אפשר לחבר אותו לסטק המרכזי.
אתה יודע, יש פה, כבר אמרנו שאנחנו זקנים, כן? אז יש פה, אנחנו זוכרים את המערכת המשולבת, שמערכת הסטריאו המשולבת.
כן.
מי שהייתה לו מערכת משולבת, זה נחשב טוב? פחות מהמערכת בחלקים, נכון?
זה מה שהיה פעם.
זה מה שהיה פעם. אז אני מסכים איתך שלו ארגונים היו מצליחים לפתור את אתגרי הדאטה האלה, בסדר, תיקחו מערכות בדידות, תחברו אותם.
כן.
אבל אתגרי האינטגרציה נשארו, ואלה, אתה יודע, מצד אחד גם העולם הזה התפתח, עם כלים סטייל זאפייר למיניהם, אינטגרומט וכולי, אבל אז יש אתגרי פרטיות, אני כן יכול להוציא, אני לא יכול להוציא, אני יכול לעשות אינסטנס של אינטגרומט בבית, כמה זה עולה, זה כאילו אינאוס, כל מיני כאלה. באמת, כלים, שבוא נגיד את האמת, הם כלים שארגונים גדולים יכולים לקנות אותם.
נכון.
אורקל, סיילס פורס, ואיך אמרת, וההי-אנד, מערכות ההי-אנד. אבל בארגונים קטנים יותר, הסיוט הזה נשאר, סיוט פרויקט הדאטה, שהוא never ending story, ששום דבר לא מחובר לשום דבר, וכשהם מצליחים לעשות משהו, כמו שאמרת, בעולם החוויית הלקוח, או בעולם האימייל מרקטינג, אז זה לא מחובר לשום דבר אחר, והמלאי לא מדבר עם הדיבור, ומערכת המרכזייה לא יודעת שהלקוח כבר התקשר.
נכון.
זה בכלל פרויקט דאטה.
לגמרי.
כן.
כאילו שאנשים מדברים על מרקטינג אוטומיישן, הם חושבים שזה פרויקט של ערוצים.
כן.
אבל זה ממש לא ככה. אנשים אומרים, אני רוצה מרקטינג אוטומיישן בשביל שאני אוכל לעשות, לתקשר עם לקוחות שלי, לשלוח להם פושים, לשלוח להם אס-אמסים, והם מדברים הם מסתכלים על המטבע מהצד הזה של ערוצים, אבל זה ממש לא ככה, זה פרויקטים של דאטה. ופה אגב, המכשול הכי גדול, הרבה פעמים לא מצליחים לחבר את הדאטה, והפרויקטים האלה באמת לא מצליחים.
אז פה יש איזה צעצוע חדש, אני קורא לו, אמר, בוא נפתור את אתגר הלקוח. כלומר, אם הוויז'ן היה לראות את תמונת הלקוח ב-CRM, ויש מקומות שמצליחים לראות את התמונה הזאת, זה בסדר. אבל יש איזה כלי חדש, שקוראים לו CDP, נכון? שאמור, כלומר, אני יודע שעולם ה-IT אוהב להמציא לנו ראשי תיבות ופטנטים.
שלוש אותיות,
כן. אז יש עכשיו שלוש אותיות חדשות. מה זה הולך להיות שונה מה-CRM?
האמת שזה נושא באמת מעניין. קודם כל, CDP זה ראשי תיבות של Customer Data Platform. ואגב, היום זה הבאזוורד אולי הכי חם שיש בעולם הזה של, של דאטה, אנליטיקס, מרקטינג וכל התוכן הזה שאנחנו כל כך, כל כך אוהבים. בארצות הברית ובאירופה כבר יש מלא מכרזים וכבר ארגונים נכנסים לזה. אגב, ארגונים ענקיים, ארגונים שכבר, אתה יודע, שכבר 20 שנה השקיעו מיליונים על מיליונים בדאטה ווירהאוסים ובבי-איי ובביג דאטה ובדאטה לייק, ועכשיו משקיעים CDP. אז חוץ מזה שאתה יודע, לפעמים ונדורים אוהבים לשנות את השלוש אותיות ולמכור אותו דבר לאותם לקוחות, זה נפלא. אני צוחק. הקונספט של CDP ישמע מעט מוכר, כן? הרעיון הוא איך כארגון, אני מספק בעצם למשתמשים העסקיים שלי איזושהי תוכנה או אפליקציה, או איזושהי סביבה, שמאפשרת להם לרכז את כל הנתונים, מכל מקורות המידע, גם האונליינים, גם האופליינים, גם בבאץ' וגם בריל טיים, למקום אחד שעליו הם יוכלו כמשתמשים עסקיים לבנות משתנים מחושבים, ולהריץ המון המון AI בשביל להשאיר את המידע הזה. הם יוכלו לסגמנט את הלקוחות, ואחר כך להפיץ את הסגמנטים האלה בין כל היחידות בארגון.
הבנתי שכלים האלה גם יודעים, יש להם איזה שהם יכולות טיוב. לא יודע אם זה, אתה יודע, ה-high-end, אבל בעצם הכוונה
סוג של identity matching, או מין quality assurance כזה של דאטה.
כן, דברים כאלה.
זה נכון, כי חלק מהכלים האלה יודעים לקחת בעצם, אם נגיד אני עכשיו צריך לשלב נתונים מכמה טבלאות, ובאחד מהם שמיר סגל רשום עם יוד, ושמיר סגל רשום בלי יוד.
זה יודע לעבוד גם בעברית?
שאלה מצוינת, אני לא בטוח, אני לא בטוח, אני ראיתי שזה עובד, כלומר, לפחות הכלים שלנו, אני יודע, עובדים מן הסתם בשפות הלטיניות, ראיתי שמוסיפים יותר ויותר שפות, יש גם, אני חושב, תוכניות להוסיף עברית, איפשהו קראתי שלפעמים חלק מהפיצ'רים הם סוג של אגנוסטיק, אבל חלק מהאלגוריתם שעושים את הטיוב הזה, הם כן מסתכלים על השפה, אז יש פה נקודה שצריך לבחון אותה. אבל התפיסה הזאת של CDP שנשמעת מאוד מוכרת, כי וואלה, זה גם מה שדיברנו על Data Warehouse, וזה גם מה שדיברנו אחר כך, אם אתה זוכר, על Big Data ודאטה לייק. אני חושב ש-CDP בא לפתור את ההבטחה שהייתה בעולמות ה-Big Data, שבסוף היום די נכשלה, כי ביג דאטה בסוף ארגונים הבינו שהיא סביבה שמאוד מורכבת למשתמשים עסקיים, היא טובה לדאטה סיינטיסטים, היא טובה לאנליסטים מאוד מאוד חכמים, אבל היא מאוד מאוד קשה למשתמשים עסקיים לשימוש. ואם אני אקח את החזון הזה של CDP, אז אני אתן איזושהי דוגמה שאני אוהב להשתמש בה, אני עובד עם חברת התקשורת שלי, יש לי המון בעיות של אינטרנט בבית, אני מניח כמו להרבה אנשים בתקופת הקורונה, ואתה יודע, אני התקשרתי לחברת התקשורת, ואני ממתין בקו, ואני במקום 22 ברשימת ההמתנה, וחוטף את העצבים, למה הם לא נותנים שירות יותר טוב, ותוך כדי אני ככה מגגל לי, ונכנס לוואלה, ואני רואה פרסומת של אותה חברת תקשורת שמדברת על האינטרנט הסופר מהיר שלה, ואני אומר, כאילו, בונה, כבינימט, למה אתם לא לקחים את הכסף, ובמקום לשים כסף בשיווק, תזימו אותו בשירות. אז זה ההבטחה של CDP. איך אני יודע ששמיר שעכשיו ממתין לי במוקד השירות, בזמן אמת אני לוקח את זה, מעדכן את זה, ובזמן אמת מוריד אותו מהקמפיין פייסבוק שלי או קמפיין גוגל שלי שרץ עכשיו. כי שילבתי את נתוני הסרוויס שלי עם נתוני המרקטינג שלי בשביל לתת חוויית לקוח מלאה יותר ללקוח. זה ה-Holy Grail שה-CDP בא למלא אותו.
פנטסטי. יש לה גם הגיוני.
כן. האמת שכן, בגלל זה, אני אקרא לזה הצעצוע או התפיסה הזאת, אני חושב שיש לה סיכוי מאוד מאוד, מאוד מאוד גדול להצליח, כי אני רואה את כלי ה-CDP בשוק, והם באמת מצליחים לעשות את זה, הם נותנים כלים למשתמשים עסקיים, בשביל לעשות את כל הדברים האלה שבסוף היום אנחנו דיברנו עליהם, ולהגיע למימוש ה-Holy Grail הזה, שאני הצגתי קודם. יכול להיות דוגמה מאיזשהו לקוח, חברת תעופה מאוד גדולה, שאני עכשיו נמצא שם באירופה, שה-use case שלהם נשמע, לא יודע אם פשוט, אבל נשמע מאוד הגיוני. הם אומרים, מבקר עכשיו נכנס אליי לאתר. אוקיי? אני רוצה בזמן אמת לדעת קודם כל אם זה טיסת ביזנס או טיסת לייז'ר, אוקיי? על בסיס או חוקים עסקיים, אם הוא בחר יום אחד שהוא טס בבוקר וחוזר בלילה, זה מן הסתם ביזנס, או על בסיס הזה שהם מודלים יותר חכמים של machine learning. אני רוצה לדעת את זה בזמן אמת, אוקיי? אני רוצה לשלב אחרי זה מידע, כי אני זהה שהלקוח הזה, אפילו שהוא מבקר, אבל לפני שבועיים וחצי הוא נכנס אליי לאתר וזדה, אז אני יודע שהוא לצורך לנשמיר. אז אני יודע שהוא בקלאס מסוים, או בסגמנט מסוים, או ממדינה מסוימת, אז על בסיס כל המידע הזה, עם הפרדיקשן שעשיתי, להציע לו עכשיו את האנקסילרי הזה, את התוספות הכי הכי רלוונטית של עבורו, במחיר הכי 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 רלוונטי, ואחרי שעשיתי את זה, לתקשר לו במידה, ואני רואה שהוא התעניין בזה, אבל לא קנה את זה, אחר כך באימייל, את, ה, את, ה, את אותם מוצרים שאני תקשרתי לו גם באתר. אוקיי? כן. ואחרי שעשיתי את זה, אני רוצה לוודא שהסרוויס שלי, המוקד שירות שלי, יודע את כל מה שעשיתי, כדי שאם הוא במקרה יתקשר, הם ידעו לו על מה, מה אני הצעתי לו, ועל מה אני רוצה לדבר איתו. זה בעיני התפיסה, אני לא אגיד רק CDP, אבל זה התפיסה המרקטיאלית, שאני חושב שארגונים היום רוצים להגיע לה. שילוב הזה, של סרוויס, וסיילס, ומרקטינג, וריסק לפעמים, ואופרשנס, וספורט, אוקיי? על הנכסים הדיגיטליים ועל הנכסים הלא דיגיטליים, כשהלקוח הוא באמצע. ואני מאמין שה-CDP באמת ייקח את הארגונים לשם, ואנחנו נראה יותר ויותר ארגונים עושים את זה, בעולם ובארץ.
אני חושב שהחזון תמיד היה, בעצם, אנחנו מכירים את התפיסה הזאת בטח 20 שנה, לפחות.
כן.
זה יותר ישן. CRM זה שנות ה-70 כזה, נכון? זה התחיל שם. אבל איפשהו זה לא הצליח לקרות. אני לא יודע למה, כאילו, כנראה שיש חלק מה, נקרא לזה מהשמים, אוקיי? שתמיד ארגון לא הצליח לראות את הכל כתמונה אחת, את ה, אתה יודע, יש עכשיו מושג חדש שקוראים לו, יחסית חדש, חוויית לקוח.
כן.
שפה כן, אני חושב, הרשתות החברתיות עשו טוב לשים לארגונים מראה. אתה יודע, זה כאילו חזר לשקף לארגונים בעצם שאתם לא יכולים להתנהל בוואקום כי יש פה לקוח ונתן ללקוח בודד פתאום סוג של כלי תקשורת לעמוד בכיכר העיר הווירטואלית ולעשות סוג של שיימינג לארגון שלו. אז אני חושב שדווקא היום גם הטכנולוגיה מתחילה להיות יותר בשלה, ואני חושב שזה מביא אותי קצת לשאלה הבאה, שבעצם ארגונים תמיד היו באיזה מין הבטחת שווא, שהטכנולוגיה תפתור להם את הבעיות. במקומות מסוימים זה נכון. כאילו, אני רואה את זה בעולמות שאתה שואל מישהו, מה יותר קל, קמפיין אימייל או קמפיין פייסבוק, הוא יגיד לך, אימייל יותר קל. אבל קמפיין פייסבוק יותר קל, כי הפלטפורמה דואגת לך להכל. כאילו, הפלטפורמה דואגת לך מאלף ועד תף, הכל שם.
כן.
זה ותפילה טובה עובד. באימייל זה לא ככה. בדאטה זה לא ככה.
כן.
באינטגרציה זה לא ככה. בטיפול בלקוח זה לא ככה. כלומר, יש פה המון 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 משתנים, והטכנולוגיה לא יכולה כנראה לפתור את הכל. בסוף זה צריך לבוא בעיניי מארגון שיודע לתת לזה דליברי, גם בטכנולוגיה, גם בהכשרה של אנשים. גם לפחות בישראל בעיניי זה נורא מוקצן, בעולם זה אחר. הסתכלות על הלקוח, מה שאמרת, השירות הוא יותר חשוב, קודם כל שירות.
כן.
אם אין לי שירות טוב, אין לי מה למכור הלאה.
כן.
בישראל זה לא ככה, בישראל זה,
בישראל זה לא ככה.
לא יודע למה, זה לא הצלחתי לפצח את זה.
כי אנשים עדיפים לשים את השקל הנוסף, בלהביא עוד לקוח.
תביא לי לידים.
כן, מאשר לתת לו שירות יותר טוב. למרות שגם פה אני חושב שיש איזשהו שינוי תפיסה. אני רואה גם הרבה ארגונים, בגלל שאני משתייך לחטיבת ה-CX פה באורקל, ואומנם אני מתעסק בעולמות המרקטינג, אבל מרקטינג זה חלק מהדבר הזה שנקרא CX, וסוף היום מקושר לשירות ולמחירות ולכל ההיבטים האלה. אני רואה גם כאן שינוי גדול, אני רואה גם ארגונים גדולים שעושים דרך ומבינים שהשירות הוא סופר חשוב ומשקיעים המון המון כסף ומשאבים בשביל לתת ללקוחות שלהם שירות טוב יותר וחוויית לקוח טובה יותר, חכמה יותר. אני חושב שגם פה יש שינוי, וזה שינוי שאנחנו רואים אותו, ובשנים הקרובות הוא יספרי. אני בטוח. בצד של המרקטינג אני אגב מסכים איתך מאוד שטכנולוגיה היא חשובה, אבל לא תמיד היא מספיקה.
כן.
כי יכול להיות לך את הכלי הכי טוב בעולם, אוקיי? או את הפלטפורמה הכי נהדרת בעולם, אבל אם אין לך את האנשים שיודעים מה לעשות איתה, או אם אין לך את המומחים, או אין לך את הוויז'ן של מה לעשות איתה, זה לא יצליח. ואני נתקלתי גם עם הרבה מאוד ארגונים, עוד לפני שהגעתי לאורקל וגם אחרי, גם לקוחות שלנו. ואני חושב שזה הנפוץ בעיקר עוד לפני 4-5 שנים, שארגונים קנו מרקטינג אוטומיישן בשביל לקנות מרקטינג אוטומיישן. וואלה, בלי use case, בלי להבין מה הערך, בלי לדעת איפה זה ייתן added values. ובאמת היו לא מעט פילים לבנים. אני כן רואה איזשהו שינוי בשנתיים האחרונות, כי קודם כל כבר מתחיל להיות יותר ויותר ידע בשוק. אנשים כבר, יש פה אנשי שיווק מעולים בישראל, ומתחיל להתבצר איזשהו פרקטיס בתחום. אנשים גם עוברים ממקום למקום ומעבירים איתם את הידע הזה, ככה שיש יותר ויותר ידע מה לעשות עם הכלים האלה, מה ה-best practice, לאן אפשר להגיע, אוקיי? מעבר לזה יש כבר לא מעט גם חברות ייעוץ ומומחים בשוק, שיכולים לתת לארגונים מעטפת טובה שמשלבת את ההיבטים של קריאייטיב וטכנולוגיה ודאטה ואינטגרציה.
לאורקל יש יחידה כזאת, אורקל קונסלטינג, 50 אנשים, נהל אותה איש יקר שקוראים לו צ'אד ווייט, שכתב את התנך לאימייל מרקטינג פחות או יותר.
כן, תשמע, אורקל קונסלטינג היא הזרוע באמת קונסלטינג שלנו, היא הזרוע ביצוע נקרא לזה, ואני, יש לי הרבה מאוד מגעים מן הסתם עם החבר'ה והמומחים בעיקר בחול. תשמע, יש שם אנשים שהם תותחים, ואנשים, אתה יודע, או שהם ניהלו, היו מהצד של הלקוח במשך המון המון שנים, ואורקל שילמה להם מספיק בשביל שעברו לצד שלה, ועכשיו הם מפיצים את הבשורה בעצם ללקוחות אחרים. או שהם אנשי טכנולוגיה מבריקים, שהרבה פעמים גם הגיעו דרך הרכישות שאורקל עשתה. הרי אורקל, הפלטפורמת מרקטינג אוטומיישן שלה נבנתה על רכישות שהיא בעשר שנים האחרונות היא קנתה כל מה שמוביל בגרטנר בפינה הימנית למעלה, ודאגה פשוט לחבר את זה טוב, ולשים תחת ממשק משתמש אחד. אז אנשים שהגיעו גם, אתה יודע, הם סופר ותיקים, מגיעים גם מהרכישות, אז מכירים את הכלים לפנים ולאחור, ויכולים לתת לך פתרונות מעולים. אז באמת יש שם אנשי עבודה טובים, אבל גם יש גם בלי אורקל קונסלטינג, יש גם שותפים בארץ. אנשים שמכירים את הכלים, ויודעים לעבוד עם הכלים, או אפילו אנשים שלא צריכים לדעת לעבוד עם כלי, אבל יודעים מה לעשות איתו. וזה עושה את כל ההבדל לפעמים לארגון.
בוא נגיד ככה, הבעיה המובנית שאני רואה במחירה של מערכות דיבור ואוטומיישן, לפחות בטיר הבינוני והנמוך, בוא נקרא לזה, זה שבעצם אתה מוכר לאנשים איזשהו ויז'ן שהם ידעו לאיפה תוגה. קנה את התנור או את הסוויטה של הכלים, תכניס בפנים קמח ומים, ויתצא לך עוגה נפלאה. וזה לא עובד כך.
כן.
זה לא עובד כך. אני חושב שגם, אתה יודע, נתקלנו גם בזה שבסוף, כדי שלקוחות ידעו להפעיל את הכלים, צריכים להיות העסק רב. צריכים לדעת את הניואנסים, צריכים את הניסיון. צריכים להתנסות גם, צריכים גם קצת את האומץ להתנסות, לא לעשות משהו ולסמן וי. בהרבה ארגונים אתה בטח מכיר את זה, אני רואה שלא רק הדאטה היא סיילוד, אלא גם התקשורת היא סיילוד, יש כאלה שאחראים על הדיגיטל, ואיפה האימייל יושב, ואיפה ה-SMS יושב, ואיפה אנחנו בכלל נהיינו היום אומני צ'אנלים כאלה.
כן.
די נראה לי מוזר שבארצות הברית פתאום גילו את ה-SMS, זה כאילו, פה אנשים לא מסתכלים על אס-אמס, ובארצות הברית זה, וואו, זה בוננזה. מתלהבים מזה נורא.
דווקא פה אני חולק עליך. לפי דעתי, אס-אמס הוא ערוץ, מה שאני רואה אצל לקוחות אצלנו, הוא ערוץ לא רע בכלל. דווקא, לפחות בישראל.
בישראל?
גם בישראל.
מעניין.
מקנברט יפה, אם אתה באמת משתמש בו בצורה חכמה, והופך אותו לחכם ורלוונטי. אוקיי? וחכם ורלוונטי זה במסר הנכון, בהצעה שהיא רלוונטית.
4P's.
הלקוח.
סוג של 4P's.
4P's כזה.
כן.
לגמרי. אז המסר הנכון, ובזמן הנכון.
כן.
אני יכול לתת דוגמה, אחד הלקוחות שאנחנו עובדים איתם בעולם, לקוח מרקטינג אוטומיישן שלנו, זה e-commerce שכולן מכירות, וגם כולם מכירים, לקוח בשם שיין או שיין.
כן.
איך אומרים? שיין או שיין?
שיין כנראה.
שיין. המהדים אומרים שיין. אשתי אומרת שיין.
אוקיי.
אני לא יודע. בכל מקרה, הם משתמשים...
משהו של בגדים, לא?
כן, זה אתר אי-קומרס מטורף. זה אתר האי-קומרס הכי צומח היום בעולם. והם משתמשים במערכת קדים אוטומיישן שלנו, ואני יצא לי לראות גם במקרה נתונים על התוצאות של השימוש להם במה שנקרא סנטם אופטימיזיישן. כלומר, היכולת לבוא ולתת לאיזשהו מודל AI, להמליץ מתי לשלוח את המייל או את ה-SMS לכל לקוח בהתאם לזמנים ש, אתה יודע, שרלוונטיים לו. אני בבוקר ברכבת, אז אני פותח את המייל ברכבת, ומישהו אחר פותח את ה-SMS בערב. הם הציגו אחוזי גידול של בערך 60% באופן רייט, וכאן הובע גם ב-CTR. והממוצע שאני ראיתי בקרב הלקוחות, ויש לנו כבר מאות לקוחות לפיצ'ר הזה, הוא מדבר על 25-30% עם פיקים שראיתי גם של 500%. אבל ברגע שאתה מצליח לתת מסר רלוונטי, גם דרך SMS, או אימייל, או כל ערוץ תקשורת אחר, אתה תראה תוצאות טובות.
אני מכיר STO מן הסתם, same time optimization באימייל, אבל across channel זה מעניין.
כן, זה עובד בכל הערוצים בסוף היום, לא רק באימייל, גם השאלה מתי אני שולח SMS, או מתי אני שולח את הוויפו שלי.
כן, כן.
זה לגמרי ככה.
מעניין.
אגב, שכל של אימייל הוא לא רק ב-STO, בסנטיים או בתוכן, הוא גם בכותרת. איזה כותרת לתת? כותרת עם הרבה סמייליז, עם הרבה סימני קריאה, עם 3 סימני קריאה או עם 7 סימני קריאה. ויש אלגוריתמים של AI בסוויטות שלנו שעוזרים לך להמליץ על הכותרת הכי אופטימלית, אפילו בעברית אגב.
באמת? זה יפה.
כן, כן. אחד הדברים המדליקים שאני רואה, בגלל שאני גם מאוד מאוד מחובר לעולמות ה-AI, כמו שאתה מכיר אותי, אז זה נושא שמאוד מושך אותי, אז אני עמקתי וראיתי איך אורקל משקיעה בעולמות האלה, וזה הולך לכיוונים מטורפים, מתוך הבנה שהעולם הזה, מרקטינג אוטומיישן יהפוך להיות AI first, אוקיי? ובסוף היום רוצים לתת איזה כלי שאנשי השיווק, וואלה, רק יצטרכו לחשוב על הרעיון וללחוץ על כפתור. אני מדבר לך אפילו על אלגוריתמים שעוזרים לך לבחור אוכלוסיות שאתה לא חשבת עליהם, ויגיד לך, לא חשבת על משה ודוד, תשלח להם. מהניסיון בעבר, סוג כזה של קמפיין עובד טוב איתם, והוא מוסיף לך אוכלוסיות, הוא משנה לך אוכלוסיות בתוך הקמפיין, ואחר כך מראה לך איך הוא גם צדק בקונברז'ן רייט. אז יש היום בעולמות ה-AI והמרקטינג דברים מטורפים, היכולת לעשות סימולציה לפני הקמפיין, ולדעת אם אני רוצה עכשיו את הקמפיין הזה, איך הוא יצליח, כמה כסף הוא יביא לי. פלוס המלצות מה, של המערכת.
כן.
מה עליך לשנות בשביל לראות יותר כסף מהקמפיין הזה.
כלומר, מנועי ההמלצה שאנחנו מכירים אולי, שזה מתחיל להיות בעולם המוצרים, כלומר, להמליץ על מוצרים.
כן, ה-NBO וכאלה. זה פסה.
זה, כן, זה הולך בעצם לחלחל לכותרות, כנראה גם, כמו שזה יודע, היום לנסח מאמרים, כן. שקלים כאלה שממליצים. שאמורים לנסח מאמרים. אני לא יודע, אני יושב 6-7-8 שעות על מאמר, אני עוד לא רואה כלי כזה ש... סליחה על הביטוי, מפליץ מאמר AI ברמות האלה, אבל אולי, אולי. זה יגיע לשם. אולי זה יגיע לשם.
זה לגמרי לגמרי יגיע שם, ואני חושב שאנחנו, כמו שאמרתי, החזון בעולם הזה, לפחות של אורקל, זה להגיד למצב שהמרקטיר צריך לחשוב על הרעיונות, צריך לעשות את המדידה טוב, כלומר, לעקוב, לראות מה קורה, להיות כל מיני מעץ בעל הידק, בשביל לדעת אם דברים עובדים פחות או יותר טוב, בשביל לדעת מה לשנות, ולתת כמה שיותר למכונות, לתת המלצות שיקלו על העבודה הסיזיפית של לבחור אוכלוסייה, ולכתוב אולי כותרת, או להחליט, או לעשות משהו, או לבנות איזשהו ג'רני. בסוף, חלק גדול מהדברים האלה הפכו להיות יותר ויותר אוטומטיים בעתיד.
אתה יודע, מההסתכלות שלי כאיש אימייל מרקטינג, כאיש שעוסק יותר בעולמות הדליברביליטי, אבל התחום הזה של שאתה רואה לקוחות, כמו שדיברתי קודם, באים ומנסים להפעיל כלים שהם לא כל כך יודעים להפעיל אותם. בדיוק כתבתי מאמר על איך נראית מערכת הדיבור והאוטומציה האידיאלית. ולקחתי חלקם תכונות דמיוניות, גם על AI דיברתי שם. אבל באמת, במערכת הדיבור הדמיונית, אתה פחות אדון לעצמך, אתה יותר מובל על ידי כלי שחושב יותר ממך, רואה דברים שאתה כמשווק, לא מסוגל לראות אותם. כי הוא יודע להסתכל על מקורות מידע שונים בתוך הארגון, הוא יודע לקחת, וכמו שאמרת, להבין שיש פה לקוח שהוא כרגע בתוך אירוע שירות, אני לא צריך לשווק לו, ובטח לא ללחוץ לו על הנקודות הכואבות,
כן.
כשהוא מתלונן על אינטרנט שהוא, על אינטרנט שהוא לא מהיר, ואני לא אשים לו בנר של אינטרנט מהיר, ולדעת לתכלל את כל הדברים האלה, לידי תובנה שבסוף יוצאת באיזשהו ערוץ.
מזוקקת.
כן. כן. אני חושב שככה משווקים מסתכלים מאוד על אימייל ושאר הערוצים, כברודקאסט. זה ערוץ שאני יודע לשדר בו. ופחות מדי משתמשים באימייל למשל כערוץ הקשבה. גם SMS יכול להיות ערוץ הקשבה. אתה רואה הרבה ארגונים שמדברים מכתובת שהיא do not reply, כלומר זה כתובת שאף אחד לא...
כן.
כלומר, דליברביליות, אם אנחנו מדברים על דליברביליות, זה טוב לקבל אימייל חזרה, זה עוזר לך כמדבר לשפר את הרפיטיישן, נכון. אבל אני מדבר רגע על, על זה שכלי, זה כלי דיאלוגי. אימייל הוא קודם כל, הוא התחיל ככלי כזה. כן. אני מדבר, אני שולח לך מייל, מכתב, אוקיי, מייל, ואני מקבל תשובה, למה זה לא יכול לעבוד כערוץ הקשבה? האם יש פתרונות הקשבה שהם בלתיים בכלים שלכם, או שזה...
אני יכול, קודם כל, ארגון, זה המון עניין של אסטרטגיה של ארגון. איך הוא מפעיל את הכלי? אני מיד אחזור לאימייל, אבל למשל בעולמות ה-SMS, אתה יכול לעשות, לבנות היום SMS'ים בכלים שלנו שהם דו-כיווניים, שאני שולח ללקוח SMS ואומר לו
אשר
ככה, 1, 2, 3, תחזיר, תעשה, לקבל את המידע הזה בחזרה. לא לדבר על זה שהעולם היום, אגב, מתקדם מעבר ל-SMS, מתקרב לעולם, לוואטסאפ. עכשיו, וואטסאפ מתחיל עכשיו בארץ, בצדרים ראשונים, אבל כבר מתוצאות שאני רואה אצל לקוחות בחול, תשמע, יש שם תוצאות מטורפות. אני מדבר איתך על open rate של 80-90% וקליק through rate של 30-40% של קמפיינים, כי יש שם סוג של דיאלוג.
אני חושב שביבוא יום ש... בסופו של דבר זה שייך לפייסבוק, מטה וכולי, שיהיו תביעות על זה שארגונים נותנים שירות בוואטסאפ.
שנותנים שירות? למה? כן. למה אתה חושב?
כי זה... כי אולי אני לא רוצה להשתמש בוואטסאפ. אתה יודע, להבדיל מאימייל, כן. שהוא אוניברסלי, SMS שהוא אוניברסלי.
וואטסאפ הוא מאוד אישי.
וואטסאפ הוא אישי, הוא לחייב אותי להשתמש בקליש, בתוכנה שאולי אני לא רוצה להשתמש בה. כלומר, נכון. אני חושב שהתביעות האלה יבואו סביב נגישות.
כן. בגלל זה אני חושב שארגונים מאוד מאוד נזרים פה. הם מאוד נזרים ועושים צעדים מאוד איטיים ובודקים ולומדים. אני מסכים איתך. לא ברור איך אנשים יגיבו. מקמפיינים שראיתי בחול של אנשים שהסכימו שיתקשרו איתם במועצה, פתוצאות היו פנטסטיות. שאלה איך מבקשים את האישור, איך מקבלים אותו, ואיך אחר מתקשרים, ואיך לא עושים לזה ביוז לערוץ הזה. כי זה גם ערוץ, אני לא ראיתי מספיק תוצאות עדיין לראות מה... מה unsubscribe rate okay. מהערוץ הזה, אבל יכול להיות שהוא גם יהיה מאוד מאוד גבוה, בדיוק כמו אחוזי הענות הפתיחה הגבוהים, גם זה מהר מאוד ימאס הלקוחות, אם ישגעו אותם והם יסירו את זה מהר מאוד, okay. ועובד, תהיה פגיעה אפילו עוד יותר מערכתית מבחינת הארגון. אז אני מסכים
ש... אני חושב שלאימייל משהו... עשוי אביוז, אני חושב שאימייל הוא ערוץ בסופר אביוז, אני חושב ש... עסקים, ארגונים.
שוב, למי שלא יודע לעבוד איתו.
לא, לא רק זה. נסתכל על האינבוקס שלנו, כולנו. לי יש מלא תיבות, אבל מנטר כל מיני דברים שעסקים עושים. אבל אתה יכול לראות פה מותגים שמדברים יותר מפעם ביום ללקוח. לא מדבר על זה שאני לא באינגייג', אז אולי הם עושים טעות. אבל מה יש לך להגיד לי פעמיים ביום? חוץ מתקנה, תקנה, 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 תקנה. איזה סיפור אתה מספר לי? זה בין האביוז לערוץ. עכשיו, אנחנו כולנו חשופים היום למעל 10,000 מסרים שיווקיים ביום. אני חושב שאימייל הוא ערוץ שנהיה באביוז סביב זה.
אני יכול להסביר לך את הלוגיקה מהצד של הלקוח. כלומר, אני עובד עם לא מעט ארגוני אי-קומרס ש... וואלה, כן, שולחים אימייל כל יום.
לא, אני יודע שזה עובד, אני יודע ש...
אז הם שולחים כל יום אלה לקוחות. כמו שאתה אומר, מה יש לך לחדש כל יום? בסוף היום הארגונים האלה, חלק גדול מהכסף שלהם בסוף היום מגיע מ...
מאינבאונד.
עכשיו, אין מה לעשות, הסטטיסטיקה פה עובדת. שיש לך, לא יודע, 15-20% open rate, ויש לך איזה 1-2-3% CTR, לכל SMS או לכל אימייל שאתה מוציא. אם אתה תוציא אחד ביום, או אם אתה תוציא לפעמים שניים ביום, וואלה, אתה יכול אולי להכפיל את כמות האינבאונד ואת כמות המחירות בסוף. ושאתה מנהל שיווק או סמנכ"ל שיווק, שמצד אחד נקרא בין הרצון לעשות דברים חכמים, אתה מכיר את כל המתודולוגיות, ואתה יודע שאתה משגע את הלקוחות, ואתה יודע שאתה מת לעשות דברים חכמים, אבל מצד שני, וואלה, אתה צריך גם לעמוד ביעדים שלך, ולפעמים אתה אומר, כן, אז אני אשלח אחד כל יום בשביל להביא כסף ולהראות לבוס שלי שאני עומד ביעדים שלי. אז זה מצב מאוד עדין באמת, בין לשגע לקוחות לבין לעשות דברים שאתה יודע שלפעמים פוגעים בלקוחות שלך, לעומת לעזור לארגון שלך. אני מסכים איתך לגמרי בנושא הזה.
אתה יודע, אימייל הוא, אני קורא לו השורד האחרון, או הערוץ הכי הוא בעצם המדיה הדיגיטלית הראשונה.
כמה שנים? אימייל חוגג?
50, עכשיו 50 שנה. וואו. ממש כעת חיה 50 שנה. בחור מהנדס בשם ריי טומילסון, הוא זה שהמציא את האימייל, ברשת טרום אינטרנטית שנקרא ארפנט, רשת אוניברסיטאית צבאית שהפכה לימים לאינטרנט הציבורי, והוא זה שהמציא את השטרודל, את הכרוכית שמחברת בין מחשב לבין משתמש.
הוא לא שם קופירייט, היה יכול להיות מיליארדר היום.
אני חושב שלא היה לו רע. הוא מת בנפטר ב-2016. אגב, לימים אחר כך, בחור בשם, גם מהנדס, האימייל התחיל מכלי של מהנדסים, בחור בשם גרי טורק, גם באותה רשת ארפנט, כמה שנים אחר כך, שלח את הודעת הספאם הראשונה.
אוקיי.
הוא שלח ל-400 חברים באותה רשת ארפנט, הוא עבד בדיגיטל מחשבים, היה כזה דבר, אולי עדיין יש, והוא מכר להם, הציע להם את המחשב החדש שלהם, של דיגיטל, ולימים הוא סיפר שהדיבור הזה הניב להם מחירות של 12 מיליון דולר, כבר אז הספאם משתלם. אגב, סתם ככה כאנקדוטה, הודעת הספאם הראשונה, הדיגיטלית הראשונה, נקרא לה דיגיטלית או אלקטרונית, הייתה לפני כ-150 שנה בטלגרף, בביפ ביפ ביפ כזה.
מורס כזה?
במורס, כן. אנשים עמידים קיבלו בלונדון הודעות שהם צריכים, יכולים לבוא לפגוש רופא שיניים. קיבלו הזמנה לרופא שיניים בעצם. אז אחד מהם כתב לעורך של הטיימס הלונדוני, באיזו זכות פונים אליי במכשיר כזה, זה לא מדיום לפרסום.
איפה הפרייבסי?
כבר אז, אתה מבין?
כן.
מדהים. אגב, אני חושב שאימייל אולי בין 50 שנה, אבל אני מסכים איתך שאיפשהו, בטח במספרים הגדולים, לעשות אביוז לערוץ כנראה משתלם. אבל אולי יש דרך שלישית. אתה יודע, אני חבר בקהילה שיש בה כמה מאות אנשי אימייל מרקטינג, נקראת Only Influencers, אנחנו מפגשים, כלומר יש אתר ויש גם עכשיו, מאז הקורונה יש מפגש אחת לשבוע, נפגשים בזום, ואתה, אני פוגש, בין השאר פגשתי שם כמה פעמים את צ'אד ווייט ועוד חבר'ה. שם הבחור נורא מעניין. באמת, כל פרש קדושה הוא שוחט אותה. הוא איש נורא חכם. אחד האנשים בעיניי החכמים בתעשיית האימייל, אחד הוותיקים. בחור שקוראים לו דלה קוויסט. הוא שותף באחת מסוכניות האימייל הגדולות בעולם. והוא כל משהו שנחשב לפרקטיקה נכונה, הוא אומר בוא נעשה אחרת. בוא נבדוק אם אפשר לעשות אחרת. אז בין השאר, כל עולם הכותרות, אני מסכים איתך, זה, אתה שואל משווקים, מדברים, כמה זמן הם משקיעים בכותרת, לעומת הקמפיין, בדרך כלל הכותרת לא זוכה לה...
ברור.
להפך, תשקיעו, שני הדברים הכי חשובים בקמפיין, זה הכותרת ושם השולח, כי את זה הלקוח
נכון,
רואה.
נכון.
קודם
נכון.
כל זה. כל השאר אולי לא חשוב.
נכון.
אוקיי? אגב, עוד משהו. הוא מספר משהו שאתה יודע, הפך לי את הגישה. בא אליו לקוח, הרי הפרקטיקה הנכונה, אנשים שהם לא באינגייג' להפסיק לדבר אליהם. נכון? ככה למדנו. אנשים שהם לא באינגייג' אחרי 180 יום, 360 יום, פחות או יותר, אתה אפילו אמרו, תמחק אותם. תמחק אותם מהרשימה, הם לא באינגייג'.
צריך להמשיך תקשר איתם רק אחרת.
אז הוא אומר... בא אליי לקוח, והלקוח לא הסכים שאני אמחק. אני אמרתי לו, צריך למחוק. אני אמרתי לו, אני אוכיח לו שהוא אידיוט ללקוח. במשך 4 שנים הוא איש דאטה. במשך 4 שנים הוא אסף נתונים, והוא גילה שלקוח שממשיכים לדבר אליו, בלי שהוא בכלל מראה שום אינגייג' בתוך עולם האימייל מרקטינג, לא פתח, לא הקליק, שווה, מבחינה כספית, שווה לארגון הרבה יותר. עכשיו, זה לא אומר שצריך, הוא אומר, יש לו השטג DBS, do be smart and don't be stupid, כלומר, זה לא אומר שאתה יכול לדבר עם הראש בקיר לכולם ויהיה בסדר, זה לא יהיה בסדר, דליברביליות תהרוג אותך, אבל בניהול נכון של קהלים, זה עובד. אז בעיניי, זה עוד הוכחה ש... אימייל הוא ערוץ של התמחות, ואני חושב שכל שקל שמישהו יכול להשקיע, והיו מחקרים בעולם הזה, מה ההשקעה באימייל? אז רואים שאימייל הוא ערוץ שכמעט לא משקיעים בו היום. הוא ערוץ שעדיין עובד למרות השקעה
נמוכה.
נמוכה. ובין, אני מקווה, אני רוצה לראות את זה, שהנושא הזה של ידע, של הדרכה, של ללמוד, וגם להתנסות בכלים, כי הכלים היום מסוגלים לעשות דברים שהם מעבר לשגר ושכח.
כן.
הולך, בעיניי הולך להיות מרתק, בטח יהיה מעניין לראות מה יקרה, אתה יודע, יש עכשיו את iOS 15, אולי מחר גוגל, גם החליטו שלא בא להם, זה יכריח מדברים להיות יותר מתוחכמים, לא רק להסתכל על פתיחות אימייל כמדד עסקי, זה...
iOS 15 זה ישנה, ארגונים צריכים להערך לזה. דיברנו קודם על STO, השפיע מן הסתם, אבל שוב, אם אתה יודע לעשות את העבודה הנכון, אז אתה תגיד, ה-STO שלי לא יתבסס על פתיחות, הוא יתבסס על קונברז'נים, ולמצוא את הדרך איכשהו לעקוף את זה, ולהתאים בעצם את הכלים הקיימים לסביבה גם שמשתנה. קודם הזכרת את באמת את השחיקה של לקוחות ששולחים הרבה אימיילים. אחד, שוב, בעולמות של AI, המודלים המדליקים שיש לנו, זה מה שנקרא fatigue analysis. בעצם מין סגמנטציה של הלקוחות לפי רמת התשישות שלהם. הלקוחות שאתה, וואלה, אתה מפוצץ אותם, גם אם אתה לא מפוצץ אותם, אתה שולח להם מעט, אבל הם לא engaged, שים אותם בצד ודבר איתם אחרת. אל תזרוק אותם, אל תמשיך לפוצץ אותם, אבל... תתקשר איתם בצורה אחרת, או תדבר איתם בצורה אחרת, שאומרת, אני רואה שאתה לא מדבר, אני רואה שאתה לא מגיב אליי, אוקיי? מה אני יכול לעשות טוב יותר? אולי תשלח להם סקר. איפה אני מפספס אותך? אוקיי? אפרופו דו-כיווני שדיברנו קודם.
ראיתי שלאורקל יש, בלוקווה נדמה לי, אתה יודע, אני בא משם, אז זה הלהיב אותי להסתכל על זה, אופציה, כחלק ממסע הלקוח, להוציא דיבור בדואר.
בדואר, כן, בדואר פיזי.
כן, בדואר פיזי.
כן, כן.
אוקיינוס כחול. אף אחד לא משתמש בו.
כן, לך תדע רק מתי יגיע הדואר הזה.
יגיע, יגיע.
עכשיו, לחודש נובמבר, הוא יגיע בינואר אולי. כן, כן, למרות שאני חושב שדואר זה כבר ערוץ שממעטים להשתמש בו.
וחבל, בעיניי וחבל.
כן.
תודה.
וואלה, אני לא יודע. האמת שאני לא יודע.
אז עזוב רגע את ישראל. בעולם הגדול אני יודע שקמות חברות דיוור לדואר.
כן.
כן. היום...
אני מנסה לשאול מתי אני פעם אחרונה הייתי בדואר, ואני חוץ מלקחת איזה חבילה באיזה קיוסק.
בסדר, אתה יודע, בעולם הנאור נקרא לזה, לוקחים ממך את הדואר ומביאים לך את הדואר, ויש פה SLA מאוד ברור לגבי זה שהדואר מגיע ויוצא ממך.
כן.
ישראל זה באמת לא דוגמה בעניין הזה. טכנולוגיות של דפוס דיגיטלי... מטורף מה שיש היום, נכון?
לגמרי.
כחלק ממסע הלקוח, לשלוח ללקוח, איך אמרת? לא מגיב, לא מתקשר, lifetime value, שווה לי לתקשר איתו? שווה לי להשקיע בו חבילת דיבור בדואר? בוא נוציא לו דיבור.
כן. כן.
ואגב, יש משהו, אתה יודע, אנחנו זקנים, אמרנו, יש משהו שבדואר עובר ולא עובר בינתיים בדיגיטל. חוש ריח, נורא, חוש נורא חשוב בשיווק. כן. לא עובר בדיגיטל, שמעתי שיש ניסיונות וזה, ואולי פעם יהיה.
כן, אימייל בריחות? אתה חושב שזה שנגיע לזה יום
כן,
אחד?
אולי, כן.
מעלה, מטליק.
יודע, never say never. ומישוש, אתה יודע, כל המיני דברים שאפשר לעשות בדפוס, עם הבלטות ופויל זהב כזה שכולם מכירים, ונייר שהוא מיוחד, וצורה.
זה מפעיל הרבה משהו, יותר חושים, אתה אומר.
הרבה יותר חושים, ועוד משהו ש... לא יעזור, בדיגיטל לא נשאר כלום. אתה יודע, בסוף אני רוצה משהו להדביק על המקרר, או שישאר על השולחן.
כן.
פעם קראנו לזה, לפני שהיה דיגיטל, שרידות חבילת הדיבור. מה נשאר? המעטפה, כן. זורקים לפח. המכתב, זורקים לפח. חוברת, משהו צריך להישאר אצלי, שיזכיר לי את הביזנס, את המותג, את ה...
האמת שאני יצא לי לראות קמפיינים כאלה שמזכירים את מה שאתה אומר, בארצות הברית, בעולמות היותר, אבל ה-B2B, כשאתה ארגון שמוכר לפעמים פתרונות יקרים לארגונים,
כן.
ואתה עובד באסטרטגיות של account-based marketing, אוקיי? ואתה יודע שחלק מהאנשים בארגון, דרך ג' או ד' הם הורידו PDF, אתה תתקשר איתם, תשלח להם מייל, אבל באותו רגע אתה גם לפעמים יודע שהארגון מחפש באופן רציני עכשיו את הפתרון שלך, אז תשלח איזושהי מתנה מכובדת, או איזשהו, לאו דווקא דואר, אבל איזשהו משהו שכמו שאמרת, יש לו ערך, אבל שלח אותו ל-CIO. אוקיי, או ל-CFO, או להנהלה. אז זה דוגמה, זה דברים שאני ראיתי שעושים בארצות הברית למשל, שמפעילים אסטרטגיות של IBM בשביל לתקשר עם הדרג הגבוה, עם באמת עם הצעות ערך שמעבר רק לאימייל או איזושהי הנחה או קופון, עם מתנה רבת ערך. גם פה כמובן יש המון אסטרטגיות, אפשר לתת מתנה, אי אפשר לתת מתנה, מותר, לא מותר, אתה יודע, כי יש
המון חוקים סביב זה. אבל אם אני חברת רכב, או אתה יודע, מוצרים יקרים, רכב, נדלן, אתה יודע, אולי אפילו סל קניות, כן. אתה יודע, בסוף זה מצטבר לא מעט מאות ואלפי שקלים.
כן.
אתה יודע, אז יכול להיות שבמקרים מסוימים
שכדאי, ששווה להשקיע.
שכדאי. אתה יודע, בסוף, אתה יודע, המתמטיקה שלי, האם כדאי להוציא אליי את הדיבור היקר הזה בדואר? אפשר לעשות אותה, כלים תומכים בזה.
כן. בוא נעשה קמפיין לכל מי שמאזין לנו.
לא,
הארגון הראשון שיעשה דבר כזה, אתה יודע, הכל היה בי-טסטינג היום, אפשר לגדול הכל.
אתה יודע, אבל אמרתי את זה כי א', כן, בא משם, ודיברנו, התחלנו את הפודקאסט בזה, שאנחנו חוזרים עכשיו לתקשר ישיר עם הלקוח. בעצם השיווק הישיר של פעם, שהתפיסה לא השתנתה, אני רוצה לדבר עם לקוח ישיר, אני רוצה ערוץ ישיר אל הלקוח, והיום הכלים מאפשרים את זה ביותר מערוץ אחד, ובעיניי דיבור בדואר הוא עוד ערוץ.
כן.
לא אומר שצריך להשתמש בו, הוא כבר לא הערוץ היחיד.
כן.
אבל לא להשתמש בו כי זה old fashion, זה בעיניי טעות.
כן, יכול להיות. כמו שאמרתי, הכי פשוט, לנסות.
זה נכון.
לנסות ולראות, אולי יש פה משהו.
אני רואה עכשיו שגם קראתי על זה ספר שנקרא The Membership Economy, שמדברים על זה שבעצם תפיסת הלויאלטי אתה יודע, כשאני התחלתי בתחום הזה לפני, של שיווק ישיר בו נקרא לו, כי השמות גם משתנים פה.
כן.
אז דיברו על זה שהעלות לשימור לקוח קיים, זולה פי 5 או 6, זה היה אז, מאשר להביא לקוח חדש. והיום, בעצם, יש ביזנסז שמושתתים בעצם על העניין הזה של ממברשיפ. כלומר, נושא הלויאלטי הוא פה, אתה יודע, אתה יכול להסתכל על חברת סלולר, או חברת תקשורת שדיברנו עליה קודם, ובעצם אתה יכול להגיד, רגע, היא לא חברת שירותים, היא חברת ממברשיפ. היא מקבלת ממני כל חודש סכום כסף, ואני מקבל ממנה איזשהו סרוויס. אבל בעצם חברת תקשורת היום, והיא מאוד קרובה, היא הכי קרובה בעולם, להיות במודל של ממברשיפ. אני אשלם לך סכום כסף, ואת תדאגי לי לפתרונות התקשורת. הם כבר שם, הם לא קוראים לזה ממברשיפ. הם כבר נותנים לי טלוויזיה, והם נותנים לי טלפון, והם רוצים עכשיו למכור לי חשמל.
כן, זה בחול מאוד נפוץ אגב.
אז קראתי שגם פה התחילו לקבל רישיונות
נכון,
למכור
כן,
חשמל.
נכון, כן, כן, כבר יש, כן.
מה אתה רואה בעולם על נושא ה-membership ולויילטי?
קודם כל, מן הסתם, כל העולמות של מרקטינג אוטומיישן, או אימייל מרקטינג, מאוד מאוד מתחבר לעולמות הריטנשן. כן, כי אנחנו רוצים לשמר לקוחות על בסיס סל המוצרים שלהם, על בסיס היוסיץ' שלהם, וכיוצא בזה. אחד הדברים שאני כן רואה, איזושהי מגמה שגם מאוד נפוצה בארצות הברית ובאירופה, ואני מתחיל לראות אותה גם מגיע לישראל, היא השילוב של לויאלטי במובן הקלאסי של מה שקראנו לו פעם, מועדון לקוחות, או סוג של מועדון נאמנות, גם בארגונים גדולים יותר, בבנקים, כמו שאנחנו רואים עכשיו, ארגונים כמו פועלים, או ארגונים אחרים שמקימים מועדוני לקוחות, או אפילו טלקום, יש לא מעט ארגונים בחול שאני רואה, חברות טלקום שמקימות מועדוני לקוחות, כאשר מה שמתדלק את הפעילות הזאת, זה השילוב שבין העולם של נאמנות והעולם של הדיגיטל. כי אם עד היום רוב מועדוני לקוחות שאנחנו מכירים, הם מועדונים ש אתה בא, מגיע לרשת הביגוד, קונה בגדים, מקבל נקודות, ומשתמש בנקודות האלה בשביל לקנות עוד בגדים, נכון?
כן.
זה מה שכולם עושים, או שאתה הולך למסעדה, והיום לכל מסעדה או לכל ספר יש מועדון אמנות.
כן.
פה הרעיון הוא לקחת את זה לעולם של הדיגיטל, ובאמת להפוך את הלקוח לסוג של אדבוקט, לסוג של שליח שלך, למישהו שאוהב את הברנד שלך ומקדם אותו, על בסיס פעולות דיגיטליות. כלומר, לצ'פר את הלקוח על פעולות דיגיטליות שעושה מול המותג שלך. הלקוח אלה תמונה, משתמש במוצר, וואלה, תן לו נקודות. הלקוח הביא חבר, תן לו נקודות. הלקוח נכנס לאתר האי-קומרס שלך במשך כל יום, במשך שבוע, תן לו לזה נקודות, גם אם הוא לא קנה כלום. אוקיי? וברגע שאתה בונה מין תוכנית נאמנות דיגיטלית כזאת, או בשפה המקצוענית זה נקרא engagement loyalty, או emotional loyalty, ומחבר אותה עם העולם הזה של מרקטינג, כדי לתקשר בסוף היום ללקוחות, אז פה אתה זוכה להרבה הצלחה, כי אתה יכול לאסוף הרבה יותר גם מידע לקוחות. אתה הופך סקרים לגמיפיקשן, אתה עושה הגרלות, אתה מקבל מידע, הלקוח מרגיש שהוא מקבל ממך פתאום הרבה יותר מעבר לגם רק מוצרים. וחלק מלקוחות שלנו בתחום הזה, אתה גם נותן להם לפעמים מוצרים שכביכול הם לא שווים הרבה, אבל לפעמים נתפסים כבעלי ערך עבור הלקוח. סתם, אני יכול לתת דוגמה, חברת קוסמטיקה שישמה מין פתרונות כאלה בעולמות של engagement loyalty, שהלקוחות עושים נקודות, וגם אם יש לך מעט נקודות על זה שמילאת סקר, או עשית איזושהי פעולה שאפילו לא רכשת כלום, אבל אתה יכול עכשיו ללכת ולהוריד רקע זום מדליק עם הלוגו של החברה, או איזה משהו שהדליק אותך, או לקבל איזשהו מחברת קטנה ששווה שקל וחצי, אבל היא ממותגת והיא מדליקה. אז אני חושב שגם פה אנחנו נראה לא מעט התפתחות בשנים הקרובות פה בארץ, עם ארגונים גדולים, בנקים, טלקומים, כמובן, ברנדים בעולמות הריטייל, שהתקדמו מעולמות הלויאלטי הקלאסיים, לעולמות הלויאלטי הדיגיטלי או האנגייג'מנט לויאלטי, וישלבו את זה עם עולמות המרקטינג והריטנשן הקלאסיים שאנחנו מכירים. זה נושא בעיניי מרתק.
כאילו אין חדש תחת השמש. אם בזמנו, כשדיברנו על מועדוני לקוחות בתקופת הדיבור, AB Data וכאלה של פעם, אז באמת הרעיון היה להביא לקוח, לגרום לקונה להפוך ללקוח, אותו פאנל מפורסם. הקונה יהפוך ללקוח, אחד שקונה כמה פעמים, הלקוח יהפוך ללקוח נאמן, והלקוח הנאמן יהפוך לסנגור, לממליץ, מפה לאוזן. ובעצם היום הטכנולוגיה הופכת להיות לבשלה יותר, לממש את את הרעיונות הנחמדים האלה.
לגמרי. תשמע, הבייסיק של הביזנס בסוף היום הוא, תביא לקוחות חדשים.
אני רוצה הכסף.
תשמר לקוחות קיימים, תהפוך אותם לשמחים יותר ומאושרים יותר. וואלה, זה היה כבר לפני גם 2,000 שנה ולפני 10,000 שנה. והיום רק הטכנולוגיות, הערוצים, הדאטה, מתקדמים במכפילים מטורפים, והטכנולוגיות מנסות להשלים את זה, ולתת לארגונים את היכולת לנהל את כל הדבר המטורף הזה. בגלל זה כיף.
מדליק. המון תודה. אני רוצה להודות לך, שמיר, על פודקאסט מרתק. ועוד 20 שנה.
כן. תודה רבה, סלע. היה כיף. ושמח, כן, גם לפני 20 שנה.
לא יודע, זה בלי קשר. תודה רבה.
תודה לך.
אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו, הקישור crm.buzz בדפדפן שלכם.
הפודקאסט בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחול בפעילות אימייל מרקטינג אפקטיבית ואוויות אימיילים. אימייל דליברביליטי.